חי, המהדורה המרכזית. עם אבי ממרן.
במהדורה המרכזית, כדי ליצור מצג לפיו השמאל יכול להרכיב ממשלה, אומר היום יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן, כי הוא לא פוסל ישיבה עם מפלגת העבודה, גשר ומרץ, אך מתנה את זה בקווי היסוד. חלק מאנשי מרץ עדיפים מישיבה עם החרדים, אמר ליברמן. עוד מעט נדבר גם על מה שקורה במערכה הביטחונית, כאשר הרמטכ"ל מוציא לדרך את תוכנית תנופה, כזו שאמורה להכין את צה"ל לקראת אפשרות של מערכה מול איראן. על פי התוכנית הזו, הנשק העתידי הוא הנשק שיקבע את המערכה, ולשם צה"ל מתכוונן. עוד מעט גם על המשך המערכת הפוליטית, עם הרבה מאוד אמירות היום, גם בין הליכוד לבית היהודי, האימות המתוקשר הזה שממשיך. גם על הרבה מאוד אמירות בתוך המפלגות החרדיות, כוללו בהמשך המהדורה המרכזית. העורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני אורי כהן, באולפן אבי ממרן. שלום, ערב טוב לכם. אנחנו נפתח עם חבר הכנסת יאיר גולן. שלום וערב טוב לך.
טוב, ערב טוב
למאזינים. סגן הרמטכ"ל לשעבר, קודם כל נפתח קצת עם פוליטיקה לפני שנדבר על ענייני ביטחון, וכשאנחנו נמצאים שבועיים ויומיים שלושה לפני הבחירות, ואתה יודע, בגוש הימני אומרים נביא 61, זאת הדרך לנצח. מה אומרים בגוש שלכם? איך מנצחים?
טוב, גם אצלנו אומרים שנביא 61 וכך ננצח. אני מקווה שזה אכן יקרה, אבל אם להאמין לסקרים, אז הסקרים מראים שאנחנו נמצאים במבוי סתום. ולכן הבחירות האלה, אם נסמך רק על התוצאות, עלולות להיות בעיה כבדה מאוד, שאולי מבשרות את הסבב הרביעי.
כי אם אני מסתכל על ההיתכנות של מפלגות שנמצאות במרכז שמאל להרכיב לבדן ממשלה, בלי להישען מבחוץ בצורה כזו או אחרת על ידי הרשימה המשותפת, אין אפשרות אחר, אין אפשרות להקים ממשלה.
אבי, אני רוצה להגיד לך משהו הרבה יותר כללי. כדי שיהיה אפשר להרכיב ממשלה, לפחות מפלגה אחת, ורצו יותר, חייבות לרדת מעמדות הפתיחה. כולם טיפסו פה על עצים. הדבר הזה הוא בעיניי פסול. מפלגות פסלו את ראותן, והדבר הזה פסול. אם רוצים להרכיב ממשלה, אז כשמרכיבים קואליציה, עושים הסכמים קואליציוניים, ומסכמים על קווי יסוד, וככה צריך להתקדם.
אבל מה זה... כן, אבל מה זה נקרא לפסול?
תראה, יש רק דבר אחד בעיניי שהוא פסול. לא מקובל עליי שמועמד לראש ממשלה יתמודד עם כתבי אישום. זה דבר בלתי מתקבל על הדעת. אסור לנו לשים על עצמנו איש החשוד בפלילים, איש החשוד בשחיתות. זה דבר שהוא בלתי מקובל ברמה המוסרית. אחרי הרמה המוסרית יש את הרמה הפרקטית. וברמה הפרקטית מפלגות פה פוסלות את ראותן, וזה דבר חמור ביותר. זה מכריז שהוא לא יישב עם זה, והוא לא מכריז שהוא לא יישב עם זה, ובאופן הזה אי אפשר לעשות פוליטיקה. אנחנו נשאר בתוך מבוי סתום, וזה הרס מדינת ישראל. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו עוד ועוד מערכות בחירות שכל אחת מהן עולה 1.3 מיליארד שקל. זה כסף שנחוץ בבתי החולים, זה כסף שנחוץ למשפחות מרובות ילדים, זה כסף שנחוץ במערכת החינוך, זה כסף של חוץ במערכת הביטחון.
אוקיי.
מספיק עם הבחירות האלה.
אז אומר נתניהו, אני מבין את העניין המוסרי, ולכל אחד יש את הדעה שלו מבחינת מוסר, בסוף יש חוק יבש. וכל עוד החוק היבש מאפשר לו להיות ראש ממשלה, ובגץ או חוק אחר לא עוצר ומונע זאת ממנו, הוא אומר, על מה אתם פוסלים אותי? אתם נגד החוק? אתם ממציאים חוק חדש? המחוקק חשב על כל זה, וקבע אמות מידה חוקיות.
לא, יש חוק, ויש מה שנקרא נורמה ציבורית מתקבלת על הדעת. יש גם ערכים, אנחנו לא חיים רק לפי חוקים, אנחנו כולנו, בלי יוצא מן הכלל, חיים גם לפי ערכים. לא יכול להיות ראש ממשלה מתפקד, שבבוקר הוא מתמודד בבית המשפט, ובערב הוא מקבל את ההחלטות הכי
טובה. אז בוא נדבר רגע על ערכים, בוא נדבר על ערכים. אתה תהיה בממשלה שחלק ממנה, בתוך הממשלה או מחוץ לממשלה, אלו חברי הרשימה המשותפת?
כיום אי אפשר לעלות על הדעת ממשלה שחברי המשותפת הם בתוכה.
לא, אני מדבר על תמיכה, ישיבה בקואליציה, הם תומכים בך ונותנים לך את האפשרות להיות חבר בממשלה.
אני לא רואה, פוליטיקה זה פוליטיקה. אם מרכיבים ממשלה והיא זוכה לתמיכה מבחוץ של הרשימה המשותפת, בעיניי, זה גם, הייתי אומר, מוסרי, זה גם הגיוני. הרי הם לא אלה שמקבלים את ההחלטות, הם לא אלה שמרימים את היד סביב שולחן הממשלה, הם בסך הכל מאפשרים את קיומה של ממשלה, והרעיון שפוסלים מין מצב כזה שבו קואליציה נתפכת מבחוץ על ידי המשותפת, ובעיניי רעיון לא מוסרי. זאת אומרת, הפוסל במומו פוסל. מה יש לפסול אותם? אנחנו רוצים לפסול 20% מאזרחי ישראל
לא,
ולהגיד
לא,
שאפילו אני... לתמוך מבחוץ הם לא יכולים?
לא.
זה אז... לעצור בין תמיכה מבחוץ לבין חברות בתוך הממשלה. זה שני דברים שונים לחלוטין.
אבל עדיין התמיכה הזו מבחוץ תהיה מותנית בהרבה מאוד דברים שתקשה על הממשלה לתפקד, כי הרי הממשלה רוצה לשרוד, והיא יודעת שהיא נשענת מבחוץ על חברי הרשימה המשותפת, שיש להם דעות מאוד ברורות באשר להתייחסות של המדינה בנושא הביטחון, הפעילות של צה"ל ברצועת עזה, ביהודה ושומרון, וזה מקביל מאוד פעילות של ממשלה שתלויה ברשימה מהסוג הזה, גם אם זה מבחוץ. מה, זה הגיוני?
אין לזה שום אחיזה במציאות, וזה פשוט עוד אגדה שהימין מפיץ על השמאל. ממשלה שתתמך מבחוץ, מה היא כבר תעשה? נניח שעכשיו בני גנץ הוא ראש הממשלה, הוא מקבל החלטה ללכת למבצע בעזה כי החמאס יורה על יישובי הדרום. אז מה, המשותפת תמנע את זה?
הוא לא, הוא יודע שבאותו יום הוא לא ראש ממשלה, הוא יודע שבאותו יום הרשימה המשותפת.
מה פתאום, אין לזה. רגע, נניח שבני גנץ מחליט לצאת למבצע בעזה להגן על תושבי ישראל, הרי הוא יזכה לתמיכה מימין. איך הערבים יפילו אותו בהקשר הזה? זה סתם אגדה, אין איזה שום אחיזה במציאות. יש הבדל אחד שקובע מי יושב סביב שולחן הממשלה. אם הערבים, כולל בלד, לא יושבים סביב שולחן הממשלה, אין להם באמת יכולת השפעה, כל השאר סיפורי מעשיות.
ולמה אתה פוסל 20% מאוכלוסיית ישראל מישיבה סביב שולחן הממשלה? מה, עם סוג ב'? למה לך מותר להיות שר ולאחמד טיבי לא?
מותר בהחלט לאחמד טיבי להיות שר. אני חושב שכיום המשותפת, כל עוד היא כוללת את בלד, שהמצע שלה הוא מאוד מאוד בעייתי, אני חושב שמפלגה ציונית, לא מחשוב מימין או משמאל, לא יכולה לשבת עם המשותפת בהרכב הזה. קח את המשותפת, תוציא את בלד, אני חושב שזה בהחלט אפשרי. אני אגיד לך יותר מזה, בחזון העתידי שלי אני אשמח לראות מפלגה ערבית, שקווי היסוד שלהם כאלה שמאפשרים לה להשתתף בכל ממשלה. 20% מאזרחי ישראל ראוי שיוצגו גם בממשלת ישראל. אני מייחל לראות את היום הזה.
טוב, בוא נעבור לעניין אחר. כשאנחנו מדברים על הסוגיה הביטחונית, אז גם אנחנו מקבלים היום את הדיווחים לפיהם הרמטכ"ל כוכבי כבר מקדם את תוכנית תנופה, התוכנית הרב שנתית, במסגרתה סגירה של גדודי שריון, הקמת אוגדה קלה, אבל בעיקר רוב הכסף של מערכת הביטחון ישנה את סדרי העדיפויות וילך יותר להגנה מפני טילים, לטייסות ולדברים מהסוג שעלולים לסייע, שנצטרך להשתמש בהם במערכה עם איראן. זאת תוכנית בעיניך, בהסתכלות רחבה, ראייה לטווח ארוך, לשם צריך ללכת?
מה שאמרת לא מצביע על שום שינוי, זה הכיוון שבו נצל בשנים האחרונות, ואני חושב שזה כיוון שבמידה מסוימת דורש תיקון. אני סבור שצבא היבשה הוא צבא שמטופל לא מספיק טוב, למרות שהיו שיפורים גדולים בתקופתו של גדי אייזנקוט כרמטכ"ל, אני הייתי אז גם סגן רמטכ"ל, אני חושב שזה לא מספיק, ואני חושב שכל תוכנית רב שנתית עתידית צריכה לשים במוקד דווקא את צבא היבשה. אם אנחנו רוצים שלמדינת ישראל תהיה היכולת להכריע מלחמות, הרי צריך להכיר בכך שמלחמות מוכרעות אך ורק ביבשה, אי אפשר להכריע מלחמות בלחימה מהאוויר או בסייבר או בכל פטנט אחר, ובעניין הזה צריך להכיר. אני לא מכיר את פרטי התוכנית הרב שנתית החדשה, אבל אם היא כוללת חיזוק צבא היבשה, אני מאוד בעד. אם זה לא כלול שם, הרי התוכנית דורשת תיקון.
עמדתך באשר להחלטת האום, חרם על חברות שפעילות, עובדות ומתפרנסות מעבודה ביהודה ושומרון.
קודם כל אני נגד חרמות, ובית הדוח הזה של האום, הוא לא, אין לו שום משמעות פרקטית. זה רק ציון של רשימה, למיטב הבנתי וידיעתי.
נכון. אבל אם האום מוציא כזאת רשימה להרבה מאוד ספקים ומדינות באירופה וקהלים שונים שאומרים, טוב, אם האום קורא לרשימה הזו רשימה שחורה, אז אנחנו מבינים את המסר, מה צריך לעשות.
זה יהיה עצוב מאוד. זה יפגע בראש ובראשונה בפלסטינים. יש 20,000 פלסטינים שעובדים במפעלים הישראלים ביהודה ושומרון. ואני חושב שזה יהיה צעד, זה תהיה טעות מצד כל המדינות, שאם יהיו מדינות שיחליטו להצטרף לחרם הזה, אז זה בשורה רעה מאוד, אני אומר גם לפלסטינים, וזה דבר שצריך להילחם בו. עם זאת, אני רוצה לומר לך, שחוסר המעש הישראלי בנוגע לאיזשהו תהליך מול הפלסטינים, הוא מביא עלינו את הצרות האלה, ולכן מוטב לה למדינת ישראל שלא רק תילחם בחרמות, אני שותף ללחימה הזאת בכל ליבי, אלא גם תנקוט ביוזמה מדינית על מנת לשכך, לרקח את האווירה הציבורית הבינלאומית, ולהביא לתהליך, לחידוש תהליך השלום עם הפלסטינים.
בוא נדבר על זה רגע. כי יש לנו עכשיו הזדמנות לספח את יהודה ושומרון, להכיל את הריבונות הישראלית גם על הביקה וגם על יהודה ושומרון, בגיבוי אמריקני, בגיבוי בריטניה, צרפת, עוד רשימה ארוכה של מדינות שפעם לא היו שם בכלל. ואתם מתנגדים.
זה לא נכון. זה לא נכון.
למה?
ממש לא נכון.
מה לא נכון?
מה שלא נכון הוא שאמריקאים כביכול נתנו לנו הרשאה לספח באופן חד צדדי. זה סיפורי מעשיות של הימין הישראלי. לא הייתה שום הרשאה כזאת. נהפוך הוא. מה שאמרו האמריקאים, ושצריך להקפיא את המצב כפי שהוא עכשיו, גם לא לבנות בהתנחלויות, ולמשך 4 שנים הקפאה, את 4 השנים האלה לנצל להגעה להסדר קבע, כאשר תוכנית טראמפ היא נקודת המצב.
אז כלומר, כל הדוברים, כולל החתן של נשיא ארצות הברית, והיועצים הבכירים שלו, שאומרים שצריך לחכות רק אחרי הבחירות בישראל, הם מדברים בשם עצמם. אף אחד מהם לא אומר בעוד 4 שנים.
נדמה לי שראש הממשלה יצר את הספין הזה שאפשר לספח עוד לפני הבחירות. הוא זכה למקלחת צוננין מידיו של קושנר, ועכשיו בעצם ברור שלא יקרה כלום, כי זה היה ספין בחירות. תראה, אם רוצים להיכנס למסע ומתן עם הפלסטינים על בסיס תוכנית טראמפ, הרי צריך להביא את הפלסטינים לשולחן המסע ומתן. ברור שאם אנחנו נספח חד צדדית, אז לא יהיה מסע ומתן, כי הפלסטינים, אתה יודע, הם אנשים הגיוניים במידה מסוימת, ולכן אין סיכוי שהם יבואו אחרי שאנחנו סיפחנו חד צדדית. אז מדינת ישראל צריכה להכריע מה היא רוצה. היא רוצה לשבת עם הפלסטינים לשולחן המסע ומתן, או רוצה לספח באופן חד צדדי, וחד צדדי אפשר לעשות את זה, היה אפשר לעשות את זה בכל יום ויום ב10 השנים האחרונות. עובדה שבנימין נתניהו לא עשה את זה ב10 השנים האחרונות, והוא יודע טוב מאוד למה הוא לא עשה את זה, כי מדינת ישראל הייתה עושה את זה, היא הייתה הורסת את יחסיה עם ארצות הברית והופכת למדינה מוקצת בכל העולם.
כן, הצונמי המדיני, אנחנו מכירים את הבידוד. חבר הכנסת וסגן הרמטכ"ל לשעבר, אלוף במילואים יאיר גולן, תודה רבה לך. טוב, זאת דעה אחת מהצד הזה של הפוליטיקה, ואנחנו עכשיו עוברים לבדוק מה קורה בתוך המפלגות החרדיות. איתנו מזכ"ל דגל התורה יצחק פינדרוס, שלום, ערב טוב.
שלום וברכה, ערב טוב.
אתה חושב שכשיגיעו הבחירות בעוד שבועיים ומשהו, אנחנו נראה התעוררות המונית של הציבור שמצביע ליהדות התורה, למרות שעכשיו השטח יחסית רדום?
אני חושב שהשטח לא רדום, יחסית לבחירות קודמות אנחנו נמצאים הרבה יותר מוקדם שהמטות נפתחים בכל מקום ומקום, המטות נפתחות, יש פעילות, פעילות רוכשת, אתה יודע, אולי אתה מצפה לראות יותר ניילונים על המרפסות, אז מה לעשות, היום זה פחות עובד, המערכות ברוך השם נפתחות במטות אחד אחרי השני, אני חושב שכמעט כל הערים המטות עובדות כבר, בניגוד לפעם קודמת שזה קרה שבועיים לפני הבחירות, אנחנו כבר יותר משבועיים לפני הבחירות, ולמטות ממש בעיצומה של פעילות.
הרב חיים ביטון, שלום וערב טוב, מנכ״ל ש"ס.
ערב טוב ומבורך לך וגם לרב פינדרוס היקר.
אתה גם חושב שהשטח לא רדום וכולם ככה בערנות ופעילות והשטח נערך לבחירות, כאילו אולי יהיו כאן כאלה כבר ארבע שנים?
אני חשבתי שאמרת על הדגל, לגבי ש"ס לא חשבתי שיש שאלה בכלל. אנחנו כבר שלושה שבועות באוויר, ברוך השם. המטות שלנו והכינוסים שלנו כבר היו מוכנים לבחירות אפילו עכשיו, למרות שאני מאמין שעוד יהיה עוד הרבה התעוררות. אבל באמת, מי שמכיר ויודע, וגם אתה יודע, אבי, המערכות הן כבר באוויר מזמן, מזמן בש"ס. ועזרת השם יהיה עוד התחממות בתוך המגזר החרדי, אני יכול להגיד לך שכבר היום ואתמול ושלשום כל המטות שלנו קיבלו גם את כל החומרים של ההפצה, וכבר מבחינתנו מערכות הטלמרקטינג עובדות.
כלומר, אתה מתייחס עכשיו רק לפעילים, למטות, לאלו שעובדים במפלגה, לרגע לא התייחסת לבוחרים, שאני מדבר על שטח רדו, אני מדבר בסוף על אותו אדם שצריך לקום ביום הבחירות ולצאת להצביע בפעם השלישית בתוך שנה, והשאלה היא האם אנחנו כציבור שחרד לגודל המפלגות, גם יהדות התורה וגם ש"ס, יודעים לומר היום שבעזרת השם יהיה בסדר, כולם ערניים.
אסור להגיד שיהיה בסדר ולהירדם, כי אני יכול להסתכל אחורה ולראות שבבחירות השניות כולם אמרו שאף אחד לא יצא מהבית, ואחוז ההטבעה במגזר החרדי עלה. הוא עלה בגלל שהציבור התעורר לעניין והבין את המצב, ואני חושב שהפעם הזאת יבינו יותר, כי בפעם שעברה עדיין היו נמצאים בתוך התהליך של, הייתי קורא לזה, של הסובה שקורה בשנים האחרונות, בזכות זה שהמפלגות החרדיות נמצאות בתוך הקואליציה, והשרים שלנו עושים עבודה מדהימה. היום כבר רואים את המצב בגלל הסיפור הזה שאין ממשלה, כבר רואים כל אברך ואברך כבר נחתך ממנו 20% מהשכר שלו שאמור להגיע דרך משרד הדתות. מה גם שצריך לציין פה את עבודתם הגדולה של נציגנו ושל יושב-ראש התנועה ושל הרב יצחק כהן וגם של גפני, אפשר לומר, כולם ביחד עבדו והצליחו להביא 20% חזרה, כי רצו להוריד 40%, אבל כבר 20% נוספים ודאי נחסכו, ואני חושב שאנשים יתעוררו לזה יותר, אולי הם לא צועקים את זה כבר ברחובות, אבל אם תקרא את עיתון הדרך כבר שבועיים, גם היום מחולק ב-150,000 עותקים בכל רחבי הארץ, אתה תבין שאנשים יתעוררו לזה בוודאי. השאלה היא לא הציבור שלנו, אנחנו צריכים שהציבור שלנו ילחץ את הציבור האחר לבוא ולהצביע יותר, כדי להגדיל את גוש הימין. זו המטרה הגדולה ביותר שצריכה להיות עכשיו כדי לפתור את כל הבעיה.
עוד מעט נגיע לזה גם כן. אני רוצה לחזור אליך, הרב פינדרוס, ואנחנו בתקופה האחרונה עוסקים בציבור החרדי העובד, וגם בש"ס אומרים שיסייעו להם, גם אתם אומרים שיסייעו להם. אז מה הם יעשו? יצביעו כל אחד לפי מצפונו, לפי מה?
אני לא חושב שיש ויכוח בינינו לש"ס. אנחנו לא אומרים שנסייע להם, אנחנו אומרים שסייענו להם. עד היום העברנו את החוק של להעדפה מתקנת לחרדים במקומות עבודה, עסקנו גם בנושאים אחרים, גם בנושא מוסדות החינוך, גם בנושאים אחרים, וממשיכים לעסוק בזה, גם ש"ס עוסקת בזה. אין במגזר החרדי ויכוח, ועובדים באמת כתף אל כתף, גם ש"ס, גם יהדות התורה. אולי הוויכוח היחידי יכול להיות שכל אחד בטוח שרק אצלו עובדים לבחירות, אז אני שמח לשמוע שגם בש"ס, גם ביהדות התורה, העסק עובד לתוסף, ואנחנו באמת, כמו שאמרת, אנחנו צריכים להיות מוטרדים. היה לנו שנים טובות, השנה האחרונה הוכיחה קצת, אתה יודע מה, באימא, מה יכול לקרות כשאין ממשלה בישראל ואין ממשלה מתפקדת. ה-20% זה, אתה יודע מה, זה אפס קצהו של הבעיות, יש לנו עוד המון בעיות, התחבורה הציבורית בשבת בערים זה בעיות, יש עוד המון דברים. ונכון, ולכן הציבור אני חושב ערני, אבל נכון, כמו שאמר חיים, אני מסכים בכל מילה, צריך ללכת להביא קולות מבחוץ.
אוקיי, טוב, אז אני... אם דיברנו על החרדים עובדים, אני רוצה לדבר על ציבור קצת יותר גדול מספרית.
אבל אם אפשר ברשותך, אבי, אני רוצה אותך, סליחה, לגבי הנושא של החרדים עובדים. אני עוד פעם לא נכנס לנושא של הוויכוח, אני רק חשוב לי דבר אחד. משום מה, במקום מסוים מנסים להציג שאנחנו, קודם כל אנחנו עבדנו וגם נעבוד עוד הרבה יותר, ואנחנו מבטיחים שנעבוד הרבה יותר, כן, לא תפחד מלהבטיח את זה. אבל דבר אחד חשוב לדעת. ההלם הגדול שלנו היום, בפעם הראשונה שפתחנו מטה עובדים בראשותו של חבר הכנסת משה ארבל, ההלם הגדול הוא בזה שפתאום אתה מגלה שהחרדים העובדים הללו ברובם לא יצאו להצביע. הם לא יצביעו והם לא רוצים, יש להם את המצפון לא להצביע למפלגות חילוניות, אבל מצד שני הם הרגישו שלא טיפלו בהם כראוי, והם פשוט לא יצאו להצביע. העבודה עכשיו שנעשית היא פשוט... להביא אנשים שלא הצביעו, זה הגדלה של הגוף.
אז כלומר שככל שאנחנו מדברים על זה, זה יותר מעורר, זה יותר עוזר. אנחנו לא פה יוצרים איזושהי מחלוקות במקום שהם לא נמצאים.
נכון, אני לא חושב שזה מחלוקת עובדים, אבל יחד עם זה...
תגיד, הרב חיים ביטון, אתה במקביל גם מנכ״ל לרשת החינוך, ואתה מבין... רגע, למה זה ככה רעש כזה על הקו? מי שם עושה פותח? רדיו פתוח?
לא, לא.
אוקיי. כשאנחנו מדברים על מוסדות החינוך, תן לנו מספר, רב חיים ביטון, כמה אתה מעריך שיש מספרית תלמידים, תלמידות, גם בתי ספר יסודיים וגם על יסודי, כלומר סמינרים בישיבות, שהם ספרדים שלומדים במוסדות אשכנזים? מאות, אלפים, עשרות אלפים, כמה?
לא, בוא נעשה סדר עם זה. קודם כל, צריך להבין שהבסיס של הרעיון הזה החל בכך שרשת החינוך התורנית נפתחה לפני 32 שנה. חינוך עצמאי קיים 65 שנה. ולכן בשלב הראשוני נפתחו מוסדות על ידי החינוך העצמאי, עד שהגיעו מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, ביחד עם הרב בן ציון אבא שאול והרב צדקה זיכרונם לברכה, זכר צדיק קדושים לברכה, כן? והם הבינו שצריך להיות שכל אחד יטפל בשלו, ולא ייכנס פה לנסיבות, כן? לא ניכנס לנסיבות, אבל בוודאי שהנסיבות היו חשובות. ומאז החל בעצם הרעיון הזה שיש שתי מערכות נפרדות. אז כך שאני יכול להגיד לך שאין כמעט, כן, מוסד חדש ספרדי שנפתח בשנים האחרונות בחינוך העצמאי. אין כמעט דבר כזה. מה שיש כרגע זה מה שהיה לפני כן. עכשיו, התוצר של זה, התוצר הלוואי של זה, זה גם הבעיה בסמינרים, בעיקר בערים בני ברק וירושלים. נוצר בגלל שגם הבת שלי, מה לעשות, בגלל שבירושלים ובבני ברק בעיקר, אז רוב החרדים התרכזו בירושלים ובבני ברק, זה לא קרה במקומות אחרים. אז הבתי ספר של החינוך העצמאי שאז נפתחו, גם היום הרשת, כל הורה ספרדי רוצה, לא רוצה, הוא נשאר עדיין, זה בית יעקב כרגיל. ולכן אני לא חושב שיש המושג הזה של ספרדים שלומדים אצל אשכנזים, כולל הבת שלי שלומדת בבית ספר אשכנזי, כי זה מה שיש בירושלים, אז זה תוצאה, זה לא איזה מהכשרה.
אתה סתם מכניס את הבת שלך אל העניין, לא לשם כיוונתי, ואתה לא צריך להסביר לאף אחד איפה הבת שלך לומדת ולמה.
אני לא הסברתי זה בגלל שאני מתנצל.
אני לא חושב שזה, אני אגיד לך למה אני חותר. אני חותר, תראה, אם יש נניח 10,000 משפחות כאלה, בוא תיקח את ירושלים, בני ברק, מודיעין אלית, ביתר אלית.
יש יותר.
אז בוא אני איתך, אני הולך על המינימום, 10,000 משפחות שיש להם 2-3 ילדים, בנים או בנות במוסדות אשכנזים. ויש מתוכם קבוצה שאומרת, רגע, אם נלחמתי כל כך להכניס את הבת שלי לסמינר ההוא, ואת הבן שלי לתלמוד תורה ההוא, והנה מגיע הבחירות, אז אני ספרדי, נכון, אבל מצביע ליהדות התורה, ובשבילהם הקימו מטה. ועל זה אני שומע בשעס שמתרעמים. מה אתה עונה על השאלה הזו?
סליחה, אני רוצה לעזור לך, ממש לא, ממש לא, אתה טועה. 50% מהחינוך העצמאי, ואני מדבר איתך על סדר גודל של 120,000 תלמידים, 50% מהם ספרדים, ואף אחד לא פונה אליהם ולא מדברים אליהם.
אני לא מדבר על החינוך העצמאי. אני לא מדבר על החינוך העצמאי. רגע, יש לנו רעש על הקו.
אני חושב שיש בעיה אצלו בטלפון.
כן, זהו, יש הרב פינדרוס, אתה מדבר מאיזה דיבורית או משהו? טוב.
מדיבורית, כי בנהיגה יש לו דבר לא מדיבורית.
לבנתי, אני רוצה רגע להסביר, כן. אני רוצה להסביר משהו. אתה שואל שאלה וזו שאלה, ולא סתם אמרתי הבת שלי, אני אסביר למה. כי אם אותם אנשים, באמת, אגב, לא נלחמתי להכניס את הבת שלי, הבת שלי, וזה מה שאמרתי, נכנסה אוטומטית לבית יעקב. אגב, בית יעקב מקבל כל ילדה ספרדית אוטומטית לבית הספר, אני מדבר על יסודי, כן? אז, וזה החלק הגדול. החינוך העצמאי הוא, הסמינרים והתיכונים הם לא בחינוך העצמאי. אני בכוונה אמרתי על החינוך העצמאי, ששם יש, אני לא חושב 120, ודאי אין, יש שם, יש כל ירושלים ובני ברק ברובם, הבנות הספרדיות לומדות בבית יעקב. אבל, צריך להבין, יש משהו שמרן שהוא יצר את תנועת ש"ס. המטרה לא הייתה כרגע כדי לפתור את הבעיה שאיפה הבת שלי או שלך לומדים כדי שיהיה להם את המענה. המענה הרוחבי, וצריך להבין, התחיל מנקודת אפליה. היום כבר לא מדברים הרבה על אפליה, וזה נכון, כי תנועת ש"ס עשתה הרבה מאוד צעדים קדימה, והביאה את הספרדים בתקופתו. ואם נדבר עכשיו לפני 32 שנה, אז כולם, לא היה לנו שום זכות דיבור. אני לא אגיד את זה בצורה קלה, שלא הייתי מנכ״ל רשת החינוך התורנית או מנכ״ל של מוסדות חינוך, אפילו תמיד אמרתי שלא הייתי מנכ״ל מוסדותיו של הרב גרוסמן אם לא היה קורה תנועת ש"ס. אין מה לעשות, הספרדים היו מבחינתם במקום אחר, ולכן נפתחה תנועת ש"ס. אם מישהו חושב שנפתרה הבעיה הזאת ונפתרה אפליה ונפתרה והכל בסדר, והוא חושב והוא מרגיש שמההתחלה ועד הסוף פותרים לו את הבעיות ביהדות התורה, אז בבקשה שיצביע להם. אבל מי שיודע טוב מאוד שכל אחד מאיתנו נפגש בדבר הזה, גם אתה לפני רגע, אתה אמרת בעצמך, יש מלחמה, צריך להילחם, צריך לריב, ובשביל זה נולדה תנועת ש"ס. חוץ מכל מה שהיא עושה ברמה הרוחבית של כל הציבור הכללי.
כלומר, אתה אומר, גם מי שהילדים שלו במוסדות אשכנזים והוא ספרדי, למרות שלא מדובר בבית יעקב, ששם יש בתי ספר שכונתיים, אלא ישיבות קטנות, סמינרים, תלמודי תורה, עדיין הוא צריך להצביע ש"ס, למרות שבכל מערכת החינוך שמקיפה אותו, הוא בכלל נמצא ביהדות התורה, חוץ מבקלפי.
אתה יודע, קודם כל הצגת את זה נכון, אני רוצה להגיד לך למה. למה? כי גם אני וכל ספרדי אחר, לצערנו שזה המצב, הלוואי שזה היה אחרת. אם היה מצב כזה שבאמת היינו מקבלים את המענה המלא, בלי צורך של פרוטקציות ולחיצות וכו' וכו', אז בסדר, באמת לא צריך לעשות, אין שום בעיה עם זה. אבל אני ואתה וכל ספרדי אחר, אתה עזוב אותך, בסדר? כל ספרדי אחר היה רוצה מאוד שהבן שלו ילמד במוסדות שהם ספרדים, אמר לצערי, בכלל המצב הזה, שהם ברמה הגבוהה ביותר שנוצר בתוך התהליך הזה. הסיבה שאנחנו מתדפקים לדלת, לצערנו הרב, זה בגלל ששנינו יודעים שבישיבה האשכנזית הזאת שאתה רוצה שהם צריכים להיות שם, בגלל המערכת שאמרתי לך שנבנתה הרבה שנים קודם, הסיטואציה הזאת היא לא משהו שאתה רוצה אותה, אתה נאלץ אליה. ואז לצערנו היחס הוא אחר, הרי ילד צריך להיות ספרדי מאוד מאוד מוכשר, או מאוד מעט, או מאוד מעט, או ביחד עם פרוטקציה, כדי ללמוד עם ילד אשכנזי, שהוא לא בדיוק מוכשר, או לא בדיוק עם פרוטקציה. אז זה העובדה. אני לא בא לי עכשיו להדליק את כל השדה הדתי, אבל אתה יודע טוב מאוד, מה שקרה בעניין הזה שבסמינרים, שרצו, שהרב אליושיב קבע לפני מספיק שנים, אמר שבוא נגיד לסמינרים האשכנזים, לא לקבל יותר ספרדיות. אז הוא פסק את זה, אבל אחר כך הוא ביטל את הפסק שלו, בגלל שבאו אליו כל המנהלי הסמינרים האשכנזים, ואמרו לו, אין לנו איפה לשים את האשכנזיות הפחות טובות, כי אנחנו צריכים את הספרדיות הטובות. אתה שומע, אתה יודע שזה סיפור ידוע ומוכר, למה זה קורה? בגלל שלצערנו עדיין לא נפתרה הבעיה.
טוב, אז אם נתת לך ככה להתבטא בעניין בהרחבה, כי באמת, התשובה לשאלה הזו קצת מורכבת, עם הרבה מאוד ניואנסים, אז התבטאת חופשי, וכל אחד באמת ייקח את הדברים לאן שהוא חושב ורוצה. הרב פינדרוס, משפט אחרון, אתה רוצה להתייחס לסוגיה?
אני בכלל לא מביא את הסוגיה הזאת, אף אחד לא פונה למי שלומד. רוב מצביעי ש"ס החרדים לומדים במוסדות חינוך של יהדות התורה, וזה דבר ישן, ואף אחד מיהדות התורה לא פונה ואומר, בגלל שאתה לומד במוסדות חינוך שלנו, ובגלל שתקציב הישיבות מגיע מהתקציב הקואליציוני ברובו של יהדות התורה, ודרך אגב גם הישיבות הספרדיות, אף אחד לא פונה ואומר להם תצביעו, כל אחד מצביע על פי רבותיו. הדבר היחידי זה מה לעשות, יש ציבור ספרדי גדול מאוד, על אף שמוצאו במרוקו, בעיראק או בתוניס, שכפוף למועצות גדולי התורה של דגל התורה, ואליהם פונים, ואיתם מדברים, אף אחד לא פונה. אתה יודע, אם היינו פונים, אז היינו פונים בעצם לכמעט 100% ממצביעי ש"ס. אני אומר לך, שלפחות הגרעין הקשה החרדי, רובו הגדול, הילדים שלו במוסדות חינוך, שמתוקצבות על ידי תקציבים קואליציוניים של יהדות התורה, מוסדות שקשורים לידעת התורה, מעולם לא עשינו את זה, זה לעורר סתם ריב על דבר שלא קיים. הדבר היחידי ומה שניסו להעלות זה הנושא הזה של הבגורת ספרדים שכפופים למועצת גדולי התורה,
זה הדבר הראשון.
אוקיי. טוב, הרב חיים ביטון והרב יצחק פינדרוס, תודה רבה לשניכם, אנחנו נצא לפרסומת.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. הפאנל הכי רציני בפוליטיקה חוזר. אריאל ברמן, יוסי חיים, מני וגשטוק ודודי איינהורן עם הכותרות והסקופים שלא תשמעו בשום מקום אחר, וטוב שכך. מי שמדבר במהדורת בחירות, כל מוצאש בשמונה בערב, כאן בכל חי. מדבר. בעל עסק, הלקוחות שלך מחפשים אותך כל יום, גם בגוגל. אל תיתן להם ללכת לאיבוד. בקידום פלוס בני ברק עם ניסיון של אלפי לקוחות יודעים בדיוק מה אתה צריך בכדי לקדם את העסק שלך. חייג עכשיו לשיחה עם יועץ ללא עלות 072-22-30-530.
פסח, במלון קטש בטיביליסי שבגיאורגיה, גלת כשר למהדרין, מגוון טיולים ואטרקציות לכל המשפחה. חייגו, כוכבית 6275.
מוטי, נרשמתי למלון בפסח באוסטריה.
השתגעת? מלון בפסח זה רק מופתע.
למה? ומדוע?
אתה משלם בכל מקרה, אתה טס בכל מקרה, מלון מפואר בכל מקרה. אז בשביל 15 דקות ביום לא תוריד לחץ דם, סוכר, צינטורים ופרקים?
אתה צודק, אותו כסף ואני בריא יותר. יש לך את המספר של המופתע?
תרשום 03-964-1555, 03-964-1555.
פסיכותרפיה, ייעוץ נישואין או הנחיית הורים? הרשמו למסלול ההכשרה החדש במרכז הישגים. לימודים מרחוק, מכל מכשיר, בכל מקום ובכל זמן. 03-652-5244. 03-652-5244.
הלו? שלום, זה קובי אריאלי. אני צריך טקסי, בבקשה. מהבית שלי, ליש חסד, עם המתנה. 3 ימים. אבל שלח את הגדול. הבגאז' הגדול, שיהיה מקום. אבל מהר, מהר, יש חגיגה.
תירוף של מבצעים ביש חגיגה. רוכשים בסניפי יש באמצעות כרטיס אשראי יש ונהנים מחגיגה של הטבות, 2 ועוד 1 חינם הזול מביניהם, ועוד 10 מבצעים חסרי תקדים. יש חגיגה, עד יום חמישי י"ח בשבט 13 בפברואר. פרטים בסניפים.
מהפכה בשירותים הבנקאיים. בשילם דיגיטל תוכלו לבצע המרות מתח, העברות בנקאיות, הפקדה ומשיכת מזומנים לכל הבנקים, 24 שעות וללא עמלות מיותרות. שילם דיגיטל, שומרים על הכסף שלך. בני ברק, כהנמן 110, הרב שח 5 מול בית הכנסת איצקוביץ', ירושלים חפץ חיים 13 מול זיכרון מוישה, במתחם התחנה הראשונה דוד רמז 4, בבית שמש נחל ניצנים 16 ובקניון האימי צמוד לאושר עד.
גם בחורף?
כן.
ובקיץ?
גם.
מה עם מחר בצהריים?
ברור.
והיום ב-2 בלילה?
בהחלט. בכל יום, בכל שעה ובכל מזג אוויר, רבני קו הליכות בית מרן זמינים עבורכם 24 שעות ביממה, בכוכבית 5293, שלוחה אחת.
מנגו אננס, בטעם שלכם, אפרסק וענבים להשתבח בהם.
אפרסק עסיסי, מנגו טעים, תפוח מתקתק וגם ענבים. פריגת צלול, משקאות פרי משובחים עם 19 קלוריות בלבד. להשתבח בהם.
ביום יומו בחג נהנים עד הגג המשקאות עם הפרי של פריגת. ביום יומו בחג נהנים עד הגג המשקאות של פריגת. עם זוויות אחת.
עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
אנחנו עכשיו עם הרב גמזו, שלום וברכה.
ערב טוב לך ולמאזינים.
רב פקד שחר גמזו, אתה דובר אגף התנועה במשטרת ישראל, וכשאנחנו מדברים על תאונות רבות שמתרחשות באמצעות גם קורקינטים חשמליים, גם אופניים חשמליות, ובכלל השימוש בכלים הללו והתאונות חוזרות וחוזרות על עצמם, מה מבחינה ציבורית עוד צריך לעשות כדי למזער את מספר הנפגעים הרבים?
אז אמת שהכלים האלה בשנים האחרונות תפסו תאוצה והם נעים יותר ויותר על הכבישים. אנחנו מדברים על קרוב ל-300,000 כלים ברחבי הארץ. המשטרה, כמי שגוף שאוכף בנושא הזה של הכלים החשמליים, מבצע אכיפה ממוקדת נגד עבירות מסתכנות חיים ובריונות כביש במתחם העבירות של כלים חשמליים. כשאני מדבר על עבירות, אז אני מדבר על נסיעה תוך כדי שימוש בטלפון נייד. חברים, צריך להבין שאופניים חשמליים, בכלל כלי חשמלי, הוא כלי תחבורה לכל עניין ודבר. זאת אומרת, החוקים שחלים
כל חוקי התעבורה חלים על אופניים חשמליים, לרבות רמזור אדום, לרבות מתן זכות קדימה, אבל בסוף נוהג עליהם ילד בן 17-16 שמעולם לא למד תיאוריה ולא עבר שום מבחן, ודורשים ממנו לדעת את חוקי התנועה.
נכון, אז משרד התחבורה התחיל בהסדרה בנושא הזה, וביולי אשתקד נכנסו לתקנות, לספר התקנות, למעשה תקנות חדשות שבעצם מורות על היתר רכיבה על הכלים האלה, רק בתנאי שאתה ברשותך רישיון נהיגה או תיאוריה, או לצורך העניין איזושהי הסמכה של משרד התחבורה בכל מיני מרכזים שלהם שפוזורים ברחבי הארץ. אנחנו משטרת התנועה, בכלל משטרת ישראל, מבצעים אכיפה. שוב אני אומר, האחריות שלנו היא בנושא האכיפה, ואני יכול להגיד לך וגם למאזינים שבעצם אנחנו מתחילת יותר נכון משנת 2019, ועד סופה אכפנו למעלה מ-42,000 דוחות נגד כלים חשמליים באופן כללי על כלל העבירות, כשהמיקוד שלנו, שוב אמרתי, הם עבירות מסכנות חיים, ויש מסל של עבירות שבעצם אנחנו מגדילים את האכיפה שלנו.
אבל שוב, אתה לא מתייחס למגבלת הגיל, כי יש את העבירות וזה נכון, אבל אנחנו מדברים על ילד בן 13 שנהרג אתמול על קורקינט חשמלי. והילד הזה וחוקי תעבורה, בוא נאמר, מעולם לא נפגשו. יכול להיות, אני לא מאמין שהוא כבר עשה תיאוריה בגיל 13. וכשאין מגבלת גיל לכלים האלה, לבוא ולתת דוח מחר לילד בן 13, כי הוא לא נתן זכות קדימה במעגל תנועה, זה קצת אבסורד, זה משפט שהוא סותר את עצמו.
אז בוא אני אעשה סדר. ראשית, יש הגבלת גיל על פי חוק מותר ילדים מגיל לנערים, זה כבר יותר נכון, מגיל 16 ומעלה. זאת אומרת, כל מי שמתחת לגיל הזה לא רשאי לעלות על הכלי. זה חוק.
ועל זה מתבצעת אכיפה?
על זה, גם על זה מתבצעת.
בנוסף
ליתר העבירות, גם על זה מתבצעת אכיפה. אני חייב להגיד, אבל תראו, בסוף אנחנו מדברים אכיפה, מדברים על המון המון דברים, תשתיות וכולי, אבל צריך בסוף להבין שיש פה אחריות הורית. אנחנו, אני כאבא לילדים, אני יכול להגיד לך שאני, אין מצב שהבן שלי או הילד שלי יעלה על כלי כזה, מתחת לגיל המותר. אני בכלל מסתכל על זה בחומרה בעניין הזה.
כלומר, צריך להעביר את האחריות להורים חד משמעית, כי ילד שיש לו כלי כזה, מישהו קנה לו את האופניים האלה, או את הקורקינט הזה, או
יודע, בסוף יש איזשהו כרטיס אשראי, או איזשהו סכום כסף מזומן ששולם בעבור אותו כלי, או, כן. או בשימוש שלו. אנחנו לא ניכנס באמת לפרטי החקירה של אותו אירוע של הילד בן 13, לצערנו הרב, שמצא את מותו, אבל אני כן יכול להגיד לך שבסוף המשטרה מבצעת חקירת עומק באירוע הזה, ואנחנו מתכננים גם להגיע לאותה חברה שבעצם מפעילה את אותם כלים כדי בעצם לעשות את החקירה.
יש גם נקודה נוספת שלא הספקנו ככה לדבר עליה, אבל גם עליה שווה לדבר בהרחבה, וזאת שאלת הביטוח, כי זה כלים לא מבוטחים, אין חובת ביטוח לכלים כאלה, הם גם יכולים לפגוע וגם הנוסע כאמור יכול להיפגע, וזה בכלל תחום ככה מפורז לחלוטין.
זה תחום שהוא לא לפתחה של משטרת ישראל,
כן, אבל, כן,
כן, אבל אנחנו כן, אני יכול להגיד לך שבהחלט אנחנו מקדמים חוקים ומנסים לקדם כמה שיותר הסדרה בתחום הזה של הכלים החשמליים. אין ספק שגם ביטוח, גם מספרי רישוי לכלים האלה ועוד המון המון דברים שקשורים בהסדרה יכולים בהחלט לסייע במאבק הזה של תאונות הדרכים ובכלל בכלים החשמליים.
דובר אגף התנועה במשטרת ישראל, הפקד שחר גמזו, תודה רבה לך.
תודה וערב טוב.
ערב טוב, שיהיה בשורות טובות. אנחנו עם הרב שלמה פרץ, שלום הרב. דניאל כהן בן ה-13 שנהרג אתמול בתאונה הקשה הזו, הובא למנוחות היום במהלך
אתמול
במהלך הלוויה מאוד נוגעת ללב. ויש שם בכלל סיפור, כשאחותו עדה לתאונה הזו, ובאמת משפחה טובה, וילד טוב, אני מבין שאתה, רב פרץ, מכיר את הנער הזה היטב.
מכיר אותו, כן, הרבה שנים אני מכיר אותו. אותו ואת אבי, והמשפחה, המשפחה פשוט נעדרת, זה ממש אבדה גדולה לנו, לכל האזור, למשפחה, זה פשוט מדהים, מדהים, ילד נקטף, ילד כל כך תמין וטוב. ילד שהוא היה בא עם אביו לאבות ובנים, ילד שהיה אכפת לו מהילדים. אני אגיד לך, הרבה פעמים ילדים רוצים, אתה יודע, לשחק, וזה הוא אומר לי, אל תדאג, רב שלמה, אני אדאג שכל הילדים ישבו במקום וילמדו עם ההורים שלהם. היה כל הזמן עוזר לי, עוזר להביא דברים, לקחת דברים. אתה יודע, הילדים בדרך כלל מבקשים כל מיני מתנות, וזה, לעולם לא בקש ממני מתנה. כזה, משהו מיוחד במינו.
הרב פרץ, איך יוצאים מהאסון הזה?
אני שמעתי קצת השיחה הקודמת, אני לא יודע מי זה היה בדיוק.
דובר המשטרה, דובר משטרת התנועה.
דובר המשטרה, אני אגיד לך, יש איזו תופעה, אולי שהמשטרה לא מודעת לזה. ילדים, בגילאים האלה אפילו יותר קטנים, הם מגיעים לקורקינט, הם בודקים עם זה שרכש את הקורקינט, עם הישראכרט, אם הוא ביטל אותו או לא ביטל אותו. זה לא שהם מקבלים את זה מההורים, אנשים לא יודעים את זה. הם פשוט מגלים שאפשר לנסוע עליו, והם נוסעים. הם פשוט, אותו אדם שלקח את הקורקינט, פשוט לא ביטל את הישראכרט, ואתה יכול לנסוע איתו. זה תופעה שהיא ידועה, הילדים פשוט מנסים את הקורקינטים. אם זה עובד, הוא נוסע, לא עובד.
כלומר, אתה מדבר על כל הקורקינטים העירוניים, כן?
העירוניים, בוודאי, בוודאי, זה עירוני, זה עירוני, שעל ידי הישראכרט אתה יכול לקחת אותו ולנסוע.
כן.
ופשוט הילדים, צריך לעשות איזשהו משהו להגביל את הדבר הזה, לא יודע, באותו רגע שהוא הפסיק, להפסיק את זה, פשוט סיפרו לילדים שכל אחד היום, אתה יודע, מחפשים את הקורקינטים, אם זה נוסע, נוסע, לא נוסע, לא נוסע. ילדים קטנים בני 10.
כן.
פשוט זה... אובדן ענק, חבל.
זה
וכמובן...
באמת נקודה חשובה שהרב מעורר, אבל בנוסף לזה רק ככה שאלה, כדי כן לצאת מהטרגדיה, מהסיפור כן. הקשה הזה למקום טוב, אם אפשר, מה אנחנו למדים מהאירוע הזה, מה הציבור השומעים?
אני אגיד לך, אני אגיד לך, אבי, תשמע, אני רוצה לנצל את ה... שזה יהיה ממש לעילוי נשמת, לצערנו, קרה לנו הרבה אסונות בתקופה האחרונה פה באזורנו. ממש, אם זה הזוג הזה שנהרג במעלית, ואם זה ילדה לפני חצי שנה שאכלה נקניק ונחנקה, לצערנו, הילד שלפני חודש, ישב בננדה ונחנק מהרצועות של הננדה, אסונות נוראים. אני אומר, רבותיי, כל מי ששומע אותנו, אנחנו דרום תל אביב, היה חוד החנית שבעלי תשובה, אנחנו צריכים להתחזק בעניין הזה, להמשיך עם הדבר הזה. אנחנו שומעים כל מיני בעיות שעושים לנו עם אוטובוסים בשבת, דברים כאלה, זה תלוי בנו, הציבור. הילד הזה בוודאי שהוא יהיה מקומו בגן עדן, זה ילד תמים וצדיק, הוא... אי אפשר, זה ילד שלמד מסכת הוריות עם הרב שלו, זה אי אפשר להבין מי זה הילד הזה, אבל זה בורא עולם רוצה להעיר אותנו, בוודאי, אנחנו שהיינו, דרום תל אביב היה חוד החנית של בעלי תשובה, רבותיי, אנחנו צריכים להתעורר בדבר הזה, כאילו מישהו נתן לנו איזה גלולת שינה כזאת, ככה אני מרגיש באופן, והרבה מרגישים ככה באזור.
הרב שלמה פרץ, שהדברים יהיו לו לנשמתו ושיהיה בשורות טובות, ותודה רבה.
תודה רבה, כל טוב.
קובי פינקלר, שלום וערב טוב.
שלום אבי, ערב טוב.
פרשננו לצבא וביטחון, התוכנית הרב שנתית של צה"ל יוצאת אל הדרך בקידומו של הרמטכ"ל, תוכנית שבעצם מייצרת, מציירת את המערכות הצבאיות הבאות של ישראל, שהן בכלל מערכות נגד טילים ארוכי טווח, לייזרים, סייבר ומקומות אחרים לגמרי מאשר טנקים ונגמשים.
נכון, אתה צודק מאוד. אם מסתכלים על כל היקף התוכנית הרב שנתית הזאת, תוכנית תנופה, אפשר לקרוא לה גם תנופה שיוצאת לדרך, באמת תנופה, אבל זה שינוי משמעותי בכל ההיבטים של הצבא. בראש ובראשונה מדברים על הנושא של הקטלניות, הרבה יותר. אם מסתכלים על התוכנית, מדובר בה בצורה משמעותית על, למשל, אלפי תקיפות ביממה, על מאות הרוגים שאמורים להסב לאויב, כך שהוא יגיע בתוך 3-4-5 ימי קרב להבנה שהוא מוטש והוא ספג מכה אנושה כדי שהוא יבקש הפסקת אש. אני חושב שלכך גם מתכוון שר הביטחון ובייחוד ראש הממשלה כאשר הוא דיבר על המציאות החדשה בעזה. אתה מדבר על טייסות כאן, מוסיפים עוד שתי טייסות קרב חדשות, מדברים על שינוי כל דפוסי הטנקים, מדברים על יחידה חדשה, על אוגדה חדשה ועל חטיבת אש חדשה, חטיבה שכולה נקראת חירם, כלומר חטיבת חיל רגלים מעולה, מצוידת בכל הטכנולוגיה, הרבה מאוד טכנולוגיה, כמו שאמרת.
כל קובי פינקלר, תודה רבה לך, ערב טוב.
תודה, ערב טוב.
פרסומות.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. בעל עסק, הלקוחות שלך מחפשים אותך כל יום, גם בגוגל. אל תיתן להם ללכת לאיבוד.
שלום, כאן אילן מקידום פלוס. אני מזמין אותך לצלצל אלינו לשיחה עם אחד מיועצי הקידום שלנו לבניית אסטרטגיית קידום באינטרנט, שתזרים אליך הרבה לקוחות, ללא עלות ובלי התחייבות.
חייג עכשיו לשיחה עם יועץ ללא עלות. 072-22-30-5-30.
עוד שלוק, וזה נגמר. הזדמנות אחרונה למבצע במי עדן. 4 קדים ב-44 שקלים ל-3 חודשים, בלי התחייבות. חייגו כוכבית 2929. מי עדן, כפוף התקנון.
שיער קצרצר או ארוך וגולש? כך או כך, אין מה להתרגש. רעמת טלטלים? שיער חלק ועדין? למי אכפת? יש שדרין.
לא משנה איזה סוג שיער יש לכם, כשמדובר בכינים, המהדרין קונים הדרין. המומחה להגנה וטיפול בכינים וביצי כינים. הדרין וואנס, משמיד כינים וביצי כינים. והדרין פרוטקט, מונע התרבות כינים על הראש. בלי חומרי הדברה, ומתאים לשימוש מגיל חצי שנה.
רשת מלונות ציפורי קלאס המהדרין מזמינה אתכם להנות ממגוון של עולמות במלונות בטבריה ובחפץ חיים. לחוויית נופש מלכותית מפנקת ומהודרת, חייגו כוכבית 3044, כוכבית 3044.
ציפורי קלאס, ציפורי קלאס, להנות מכל העולמות, ציפורי קלאס.
איתו משפחה משיק אירוע נשי עסקי. קבלת פנים לצד בופי עשיר ודוכנים אטרקטיביים. הרצאות תד מקצועיות על ידי היזמית והמנטורית ספיר זיסמן בשיווק פורץ דרך בעידן החדש. המרצה והמאמנת רותם חג'אג' על משמעות השינוי במרחב העסקי. דוקטור נדב גולדשמיט בטיפים שיהפכו את העסק שלכם למועדף. ארוחת ערב יוקרתית לצד תוכניות אומנותיות. יום שני, כ"ב בשבט, 17 בפברואר, בשעה 6 בכתר הרימון בבני ברק. הרשמה בעיצומה, 050-668-0113. עושות עסק, אירוע מעצים שיקח אותך רחוק.
אני רוצה לזכות במנוי שנתי לחבורת תרי"ג.
הלוואי שאזכה במדבקות קיר שלנו.
תאגיד המחזור אלה וחבורת תרי"ג יוצאים למשימת מחזור. אספו בקבוקי משקה גדולים, רשמו עליהם את מספר הטלפון שלכם והשלימו על כל בקבוק את המשפט חשוב למחזר כי, ואז השליחו את הבקבוקים למחזורית ותוכלו לזכות במתנות שוות.
אפשר לזכות גם בקומיקס?
20 זוכים בכל שבוע, כפוף לתקנון.
אז קדימה
למחזורית.
הלו, שלום, זה קובי אריאלי, אני צריך טקסי בבקשה מהבית שלי ליש חסד עם המתנה 3 ימים, אבל שלח את הגדול, הבגאז' הגדול, שיהיה מקום, אבל מהר מהר, יש חגיגה.
תירוף של מבצעים ביש חגיגה. רוכשים בסניפי יש באמצעות כרטיס אשראי יש ונהנים מחגיגה של הטבות, 2 ועוד 1 חינם הזול מביניהם, ועוד עשרות מבצעים חסרי תקדים. יש חגיגה עד יום חמישי י"ח בשבט 13 בפברואר. פרטים בסניפים.
מחפשים יוקרה? קונקורד. מחפשים תפריט משובח שהאורחים לא יפסיקו לדבר עליו? קונקורד. מחפשים קינוחים מעשה ידי קונדיטור הבית? קונקורד. קונקורד. משכן האירועים של גוש דן, עם כל המעלות לאירוע מושלם. ועכשיו חדש, תפריט חלבי בקונקורד בוטיק לאירועים עד 150 איש. 03-677-6600. קונקורד, משכן האירועים של גוש דן.
פסיכותרפיה, ייעוץ נישואין או הנחיית הורים? הרשמו למסלול ההכשרה החדש במרכז הישגים. לימודים מרחוק, מכל מכשיר, בכל מקום ובכל זמן. 03-652-5244. 03-652-5244.
מוטי, נרשמתי למלון בפסח באוסטריה.
השתגעת? מלון בפסח זה רק מופתה.
למה? ומדוע?
אתה משלם בכל מקרה, אתה טס בכל מקרה, מלון מפואר בכל מקרה. אז בשביל 15 דקות ביום לא תוריד לחץ דם, סוכר, צינטורים ופרקים?
אתה צודק, אותו כסף ואני בריא יותר. יש לך את המספר של המופתה?
תרשום 03-964-1555, 03-964-1555.
יש לכם שאלות בהלכה? דרך חיים עם הרב חיים איידלס. מענה לשאלות בהלכות, הליכות ומנהגים. דרך חיים, חמישי, 21:00, כאן, בכל חי.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית. עם אבי נמרן.
אנחנו עכשיו עם הרב יוסף שווינגר, שלום וערב טוב.
הלו.
הרב שווינגר?
כן, ערב טוב.
ערב טוב, מה שלומך?
לא שומע אותך.
בוא נשלח לשימן ברייטקופ איחולי החלמה, קצת ככה התקררות או משהו, מקווים שיעבור, בכל זאת היה לנו שבוע קר, קשה לשרוד אותו.
אני לא שומע אתכם טוב כל כך.
אתה לא שומע אותנו, אז או שיש תקלה או שזה הגיל. מה עושים? איך בודקים?
שתי הדברים, כל התשובות נכונות.
כל התשובות. הנה, התחיל להסתדר. מה שלומך? אז אנחנו בעצם, תראה, בסוף שבוע שלא קרה בו באמת משהו דרמטי, ובכל זאת תחושה שבמפלגות החרדיות מחפשים על מה, לא יודע, להעיר כל מיני מחלוקות, שוליות, קטנוניות. ככה זה נראה מהצד, אני לא יודע, אולי אתה רואה את הדברים אחרת.
אני חושב שאנחנו לא שמים לב, אבל מי שבודק ועוקב אחרי הפרסומות, התשדירים של מר ליברמן, רואה שמיום ליום מחריפים את הטון יותר ויותר, כלפי הציבור החרדי, כלפי המשתמטים במרכאות, עושקי הכספים, זה ייגמר בפגיעה בנפש בסופו של דבר. ואני חושב שגם למערכות בחירות צריכות להיות קווים אדומים, והוא חצה אותם, את הרובריקה הזאת הוא חצה ממזמן. ובמקום להתעסק בעיקר ולהביא באמת ציבורים שלמים מסורתיים שנוהגים להצביע למפלגות חילוניות, אנחנו רבים על שטויות. מתי כזה, מתי אחר, אנחנו עזרנו, אתם עזרתם, ויושב יהודי מהצד מקייב, לועג ומשתם ומשסה, ובנס שיהודי עוד יכול לעבור באשדוד ובכל מיני מרכזים רוסיים בלי שהוא נפגע.
כן, האמת שזה נכון, ואגב, כולם שמים לב, רק אני אגיד לך, בציבור שלנו פחות חשופים וגם פחות מעניין מה ליברמן אומר, וגם לך, הרב שווינגר, יש היכרות עמוקה עם היהודים העיקרים שעלו מרוסיה לפני 30 שנה ו-20 שנה, ואני שואל באמת עוד הפעם, אתה יודע, כי הפרשנים לענייני עולי ברית המועצות תמיד אומרים, חבר'ה, יש את הגויים ויש את היהודים. אני שואל האם באמת זאת ההבחנה שאנחנו צריכים לעשות, ואם ליברמן מדבר באמת על איזושהי קבוצה אנטישמית גויית בכלל, אנשים שאינם יהודים, אז שיעשה את זה לבריאות.
כן, אבל גם אותם אלה שעלו שהם לא יהודים מבחינת ההלכה, אף פעם לא היו נתונים למסע כזה של שיסוי בהסתה. גם כן, יכלת לחיות עם גויים בחוץ לארץ, זה לא אומר שכולם צריכים להיות שונאים אותך באופן אוטומטי. אני חושב שיש איזו שתיקה לא מובנת עד רמה של איתום האוזניים, ואנחנו אומרים שזה לא מזיז לנו, אבל איך אומרים, תקליט אותי, ביום שיפגע איזה יהודי חרדי, כולם ישאלו איפה היו כולם.
אז עם הקריאה הזו, לא לשתוק יותר. אגב, ביהדות התורה כן מגיבים ומנסים לעשות כל מיני סרטונים או דברים מהסוג הזה, אבל עם הקריאה הזו אנחנו נחתום כאן. הרב יוסף שווינגר, שתהיה שבת שלום.
ורפואה שלמה לשימן.
ברור,
שבת שלום.
ברור, שבת שלום. סיימנו את המהדורה המרכזית, נאחל למאזינינו שבת שלום, תודה לצוות, העורכת הראשית אסתי פלד, אורי כהן הטכנאי, ערב טוב לכם, להתראות.